להמשך הלימוד שהיה לנו עוד בזמן הקודם, לפני תשעה באב, בספר אורות. איכן שעצרנו, שם אנחנו ממשיכים.
נמשיך עם החל.
אנחנו באורות התחייה. עכשיו, שמה תגידו, מה התועלת יש בלהתחיל ספר באמצע? והלא, חלק גדול מהתלמידים הם חדשים. אז אולי כדאי להתחיל מההתחלה. אלא שלא כך הוא. שהרי, אנחנו רואים שבמכון מאיר אין יום בלי תלמיד חדש. כך שכל יום הוא התחלה של הלימודים. אז מה יעשו הרבנים, המורים, המרצים? אין להם ברירה אלא לפתח סגנון שמאפשר בבת אחת גם לעניין את אלה שבאמת נמצאים מתחילת הספר, וגם שיביא תוספת חידוש והבנה לאלה שרק עכשיו הגיעו. כך שלא יאמר אדם, אני מגיע באמצע, לא אשאל שאלות כי אני אפריע. לא, כולם כמוך. אז כולם ישאלו שאלות אם הם לא מבינים. ובכן, קהל קדוש ויקר, אנחנו בספר אורות, באורות התחייה, בפסקה... זין, נכון? כל הכבוד. איך אתה זכרת את זה? סימנת. יפה, כל הכבוד. בעמוד סמך א' במהדורת מוסד הרב קוק. במה עסוק ספר אורות? ספר אורות מבאר את העיקר. דהיינו, את הקודש שבחול הציוני. תראה? כלומר, אנחנו חיים בעידן מיוחד מאוד, שבו יש תמורות גדולות בעם ישראל ובעולם כולו. חלק מהתמורות האלה זה הלאומיות, הציונות, ועוד תמורה נוספת, החילונות. ואנחנו רואים שאצלנו יש כמין פגישה בין שתי התנועות. הציונות בעיקרה הופעלה על ידי חילונים. לא כל כולה, לא ראשיתה, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהזרם המרכזי, המכונה מה שקוראים בלעז מיינסטרים, הוא מורכב של הציונות החילוני, של הציונות הוא גם המיינסטרים של החילונות. לפי הרב קוק זצ"ל, מה? מה לא הבנת? מי הקים את המדינה? חילונים. גם ציונים, נכון? רואים שהציונות והחילונות חברו זה עם זה. עכשיו, לפי הרב קוק, לשני התהליכים האלה יש משמעות עצומה. שניהם הם פנים שונות של תהליך גדול הנקרא תהליך הגאולה. בסדר? שתהליך הגאולה כולל בקרבו שיבת העצמאות המדינית של עם ישראל בארצו, בנוסף לכך, דעת אלוהים גדולה יותר. ודעת אלוהים גדולה גוררת בעקבותיה, המהלך המביא אל דעת אלוהים גדולה, גוררת בעקבותיה שבירה של המסגרות האמוניות והדתיות שהיו עד עכשיו. מה שגורם לתהליך של החילונות. בסדר? ציונות וחילונות, שניהם אופנים של הגאולה. האמת היא, לא הרב קוק המציא את זה, זה כבר כתוב במסכת סוטה ובמסכת סנהדרין, בעקבות משיחה, חוצפה יסגה. לקראת המשיח, עקבות הכוונה, עקבות שהמשיח מותיר, כלומר יודעים שהוא עבר פה, חוצפה יסגה, החוצפה תתרבה, מהי החוצפה? זה הביטוי שחז"ל משתמשים בו כדי לתאר את התופעה שהיום אנחנו מכנים אותה בשם חילונות. בסדר? טוב, אחרי כל ההקדמות האלה אנחנו מבינים מה זה אורות התחייה. אורות. אורות הכוונה תפיסות, הבנות, השכלות. כלומר, אנחנו משכילים את הדברים אחרת מאיך שהשכלנו אותם עד עכשיו. יש אורות לתחייה. לתחייה הלאומית הכוונה. טוב, אז ראה, לא קראנו כבר את פסקה זין? אנחנו איכשהו בהתחלה שלנו. טוב, נתחם, כן, כי זכור לי ש... טוב, בסדר, נתחיל עוד פעם. שמה תאמר, מה יעשו אלה שכבר למדו את זה, ישתעממו, אי אפשר לרצות את כולם. אז קודם כל, מהו טל מפורטוגל שואל, במחילה, למה הרב הפסיק להגיד בציון התאריך ספירה קטנה או משהו דומה שאמר הרב בשיעורים קודמים? כי העולם מתפתח, חביבי. אי אפשר כל הזמן לדרוך במקום. רגע. אז פה הרב דן בשאלה, מה עלינו לעשות עם הדור? אומר הרב, אין ברירה אלא ללמד אותו את עומק נשמתו בהתייחסות עמוקה. אומר הרב, ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העם, את העם כולו להעמידו על רגליו. מובן? מה זה מעמקי הגניזה של הנשמה? מה זה מעמקי הגניזה של הנשמה? סתרי תורה, זה מעמקי הגניזה של הנשמה. כלומר, אם רוצים לעזור לאומה, אי אפשר ללמד אותו דברים קטנים, ואפילו לא דברי תוכחה מרים, אלא מוכרחים לגלות לו את הגנוז בעומק נשמתו. קוראים לזה בעברית סתרי תורה. סוד. תורת הסוד היא המפתח לתיקון הדור. שהשם התאמר, הזמן ללמד קבלה ברבים? הרי אסור ללמד קבלה ברבים. אלא הכוונה, לא שנלמד קבלה ברבים, אלא שמתוך חוכמת הקבלה, מתוך שרידי רוח הקודש שבקרבנו, משם אנחנו ניקח תכנים שבתרגומם הראוי לדור, ירוממו את הדור. ברור? מה שאין כן אם אתה מלמד קבלה כמות שהיא, לציבור, בערך כלל לא מבינים מה אתה רוצה, הופכים את זה לאיזה מין מיסטיקה סלונית. פעם כשהיו מלמדים תורת הסוד, היו מלמדים רק בחוגים צרים מאוד. הציבור לא למד את זה. לפני מאות שנים. כן, מי למד את זה? יחידי יחידים. הציבור הרחב לא רק שלא היה מבין את זה, גם לא ידע שזה קיים. לפני 1,000 שנה, מעטים היו אלה שידעו שיש בכלל תורת סוד ליהדות. היה איזה מין אווירה כזאת, עריכו את זה מרחוק. אבל אפילו אלה שידעו אותה, א' לא דיברו על זה, ואפילו עשו את עצמם כאילו אינם יודעים. יש לנו עדויות. למשל, רבנו יונה. לא, סליחה, לא רבנו יונה. רבנו יצחק סגינאור. רבנו יצחק סגינאור, שהיה אחד מראשוני המקובלים היותר מפורסמים, כותב במפורש באחת מאגרותיו שהוא מזועזע מזה שהוא שמע אנשים היום מדברים על קבלה בציבור, עד כדי שהוא שמע שניים מדברים על כך ברחוב. ואומר, רבותיי, לא רק שלא דיברו על זה, אלא כשהיו אומרים להם שיש דבר כזה, היו אומרים שלא שמעו על כך מעולם. כך אומר רבנו יצחק סגינאור. בסדר? היום זה הפך להיות, אתה הולך לחנות, שלום, אני רוצה קבלה. כמה קילו? אין, זה המצב, כן.
וגם במובן שבקבלה מצורג יש את המעשה מהקבל שזה רק להתאבל כולה גם היום, וגם יש דברים שמה שנקרא טעמי מצוות, שכמו שהבנתי ולמדתי, זה לא רק שמותר אלא חובה להפיץ את זה, ובפורש כתוב בפסוק ההקדמה של הרבה שלך, שכל מי שמפיץ את זה יבורך ותבוא על הברכה טעמי מצוות. אז נכון?
אתה אומר באופן קרוב את מה שאני אמרתי. לא, זה בסדר. כי סך הכל, מה אתה אומר? בהתחלה אתה אומר לי, הרבה של הגמר, כולם צריכים ללמוד מצוות. אחר כך אתה פתאום התחלת שורה של סייגים, אם שמת לב. אלו כולם, צריך בכל זאת עם הרב שלו, ורק תמי מצוות, לא מעשה מרכבה. קיצור, התחלת לעשות לי הבחנות, נכון? עשית את זה? עשית. אז זה לא משנה בדיוק איפה אתה מעביר את הגבול. כולם יודעים שזה תכנים פנימיים, אם כן אינם ראויים לכולם, מצד שני הם נזקקים לדור. זה בדיוק מה שהרב אומר. אבל איך מעבירים אותם אל הדור? לפי הרב, הדבר הזה איננו באופן ישיר, שאתה מלמד את מושגי תורת הארי באופן ישיר אל הדור, משום שהוא כנראה לא יבין אותם נכון, אלא צריך לתרגם אותם. יש תרגום לסתרים האלה, קוראים לזה אורות. כן. החסידות היא דוגמה לא לגילוי סתרי תורה לעם ישראל, אלא שוב משהו דומה למה שהרב עושה, אבל בתחום אחר. לקחת מושגים מתורת הסוד ולתרגם אותם לתחום תורת הנפש. כן? לא לכל התחום, זה לא הקבלה במקורה, אלא זה הקבלה והשלכותיה לתורת הנפש. זה פסיכולוגיה קבלית, אם תרצה. החסידים לא אוהבים שאומרים את זה, אבל זאת האמת. והאמת אינה ביישנית. אנחנו אומרים אותה, צועקים אותה על הגגות. כן, בבקשה. מה אתה מתכוון? לא התכוונתי פסיכולוגיה קבלית מה שהיום מוכרים. התכוונתי לתורת החסידות. תורת החסידות מתרגמת למבנה, לתוך מבנה הנפש, דברים שמקורם בסתרי תורה. בסדר? זה מה שאמרתי. לא התכוונתי למה שמוכרים היום פסיכולוגיה על פי הקבלה או רפואה על פי היהדות, כל מיני שטויות כאלה. כן, נכון, נכון, ודאי שיש מפגשים. צודק, צודק, בכלל, אני אגלה לך אפילו יותר מזה. פסיכולוגיה זה לא תורה. אם פסיכולוגיה זה לא תורה, אני אסיק מזה עוד מסקנה נועזת, שהתורה זה לא פסיכולוגיה. בסדר? ולכן מי שיאמר, מה לך ולפסיכולוגים, הרי יש לנו תורה, סימן שאיננו יודע, או מה זה תורה, או שאני יודע מהי פסיכולוגיה. כל אחד בתחומו. בסדר? כן.
למה רפואה על פי היהדות?
מדוע רפואה על פי היהדות? כי אין דבר כזה רפואה על פי היהדות. אין רפואה יהודית. זה לא קיים. מה כן קיים? יש רפואה ויש יהדות. זה שני דברים חשובים מאוד. יהדות אני מאוד אוהב, גם רפואה.
כן, אבל חלק מהדברים, למשל המתכונים, ואז זה מופיע בגמרא.
איזה מתכונים? המתכונים הרפואיים שבגמרא, הם כולם לא נכונים. רבנו שרי הגאון אומר, מה?
היום, כי אנחנו לא מכירים.
לא, רבנו שרי הגאון אומר שאי אפשר לסמוך על זה, בגלל שרבותינו אינם רופאים. אז מה זה כל הדברים שהם כתבו בגמרא? אומר רבנו שרי הגאון, מה שהם מצאו אצל הרופאים של זמנם, הם הכניסו לגמרא. אבל זה לא מהיהדות. זה שזה כתוב בגמרא, זה עוד לא עושה את זה ליהדות. הרמב״ם? לא, ההפך. הרמב״ם, קודם כל, הוא אחרי הגמרא, כמו שאני זוכר. עכשיו, הרמב״ם, כל הרפואה שהוא כותב היא הרפואה של גלינוס והיפוקרטס, היווניים. בסדר? אין שם שום דבר מהגמרא. בבקשה.
כשחזם מדברים על פת של שחרית למשל.
כן.
זה המלצה, זה הלכה, זה היצע טוב.
כשחזל אומרים פת של שחרית מלוגמה, כן, זה המלצה, זה טוב, זה בריא, הרופאים אמרו לנו שזה טוב. מובן? בוודאי. שהרופאים צריכים להגיד לנו את זה. מה שהרופא אומר זה רפואה. זה לא קשור ליהדות. בסדר? אז כל הניסיונות לעשות מיהדות מדע, ומיהדות רפואה, ומיהדות פסיכולוגיה וכדומה, כל זה, עם כל הכבוד, זה פשוט ביטול תורה. כן? חבל על הזמן. כן, בבקשה.
יש עוד הרבה נושאים, או נושאים נוספים שבגמרא מצוינים, מישהו מעיד עליהם שהם לא נכונים
ולא מדויקים? האם יש עוד דברים בגמרא שהם לא נכונים ולא מדויקים? בוודאי. כל הנתונים ההיסטוריים שבגמרא. הגמרא לא מביאה אותם כדי ללמד אותנו היסטוריה. היא רוצה ללמוד מזה כל מיני השלכות בתחום של המוסר, של הקדושה וכו'. אז הם לא מובאים לפי הדיווח ההיסטורי המדויק, אלא לפי הצרכים של הגמרא.
אז איך עושים בחינה, למשל, אם מביאים נושאים של אסטרונומיה?
אסטרונומיה בגמרא זה ברור שזה לא נכון. זה לפי אסטרונומיה הישנה.
אבל
אגב, הגמרא בעצמה אומרת שחכמי אומות העולם לפעמים צודקים יותר ממנה באסטרונומיה. בסדר? אז חבל, פשוט, זה חבל על כל המאמצים שעושים כדי לחזק את התורה איפה שהיא לא צריכה חיזוק. עד כאן לענייננו. עכשיו, בואו נחזור לענייננו. ממעמקי הגניזה, יש לנו מספיק מה ללמוד בתורה כדי לא להמיס על התורה עוד דברים. בסדר? ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו, להעמידו על רגליו. מה זה ניקח? מי הם הלוקחים? תלמידי חכמים. כלומר, תלמידי חכמים, לפי זה, יש להם חובה להתעסק בסתרי התורה, על מנת שיהיה להם מזון להעניק לדור. לא יעשו את זה, הם חוטאים כלפי תפקידם. אוקיי? טוב. כוח החיים, עכשיו, אומר הרב קוק, רגע, ואם אתה לא תלמד את העם את זה, מה יקרה? הגאולה תיפסק? היא לא תיפסק, בכל מקרה. אבל יהיה קצת יותר קשה, זה הכל. יהיה קצת יותר קשה. כן, מה כתוב כאן? כוח החיים הולך ומתגבר. מה זה כוח החיים? הציונות, למשל. כן? כל המפעל האנושי, כל ההתגברות של המאמצים האנושיים, הם לא מחכים לך. כוח החיים הולך ומתגבר. הוא פורץ לו את נתיבותיו. אבל אנו, מי זה אנו? תלמידי חכמים? צריכים לחקור את תוכנית רוחו. כלומר, אנחנו צריכים להיכנס לתוך התוכן, לברר מבפנים מהן המגמות הרוחניות, התת מודעות, הסמויות, שבתוך התנועות האלה. בסדר? כלומר, מישהו אמר לי, בוודאי, אותו אלוף משנה, הוא התקדם בצבא מתוך מניעים אגואיסטיים. זה נכון, באופן מודע. אבל באופן תת מודע, מה שאותו אלוף משנה איננו יודע, זה שהוא עושה את זה כדי לפגוש את מי שאמר והיה העולם. זה תנועה חרישית, נסתרת, במעמקי רוחו של אותו אלוף משנה, שניסית על גבי הגלים של התחייה הלאומית כולה.
איזה מעלה יש בזה?
שיש יחס של סימפתיה אל אותו אור קודש שגנוז שם. ואז מה שצריך לעשות זה לחשוף את זה.
אם אדם שומר שבת, לא בגלל ששבת, פשוט לא יודע, נוח לא לנוח עם אחד בשבת, זה לא נכנס מילת שבת לכאורה. אם אדם יוצא לצבא והוא עושה קידום כי הוא רוצה להתקדם, כי הוא רוצה משכורת אותו דבר וכדומה, אז עכשיו להכניס לזה עוד כל מיני אריזות מתנה כאלה, בתוך תוכו, מה בתוך תוכו זה קשקוש, סליחה.
למה? למה בתוך תוכו זה קשקוש?
לא יודע. כי אם
האדם
עושה בגלל
המטרה מסוימת,
זה
המטרה
הזאת, מה עכשיו?
אתה מדבר על המודע. נכון. ואני לא מדבר על המודע, אני מדבר על הזרימת החיים שמנסית אותו. כן? שגורמת לו ליסה כנפיים.
אני מאוד קיצוני. אותו אדם, אלוף משנה, סיים את השירות הצבאי שלו, ועכשיו הלך לעבוד בקולומביה, לאמן שם סגירי חיים וכל דבר אחר.
נכון.
עדיין תגיד עליו את אותו דבר?
בוודאי. כלומר, גם אם אותו אלוף משנה שגמר את השירות הצבאי שלו, הולך לאמן שכירי חרב בקולומביה, הוא ביטוי לעוצמה הפיזית של האומה המתחדשת. עד כדי כך שהיא מסוגלת גם לאמן שכירי חרב בקולומביה. לא, כי אומה שמתנערת מתרדמתה, היא גם עושה שטויות. כשמישהו מתעורר, הוא מסוגל גם להפיל חפצים בלי לשים לב. נכון? כלומר, זה חלק מן העוצמה שלו. הוא עכשיו מתלבש, פתאום הוא קורע את הבגד, הוא לא שם לב, מרוב שהוא חזק. בסדר? זה מה שהוא עושה. האומה גם עושה שטויות תוך כדי התעוררותה. ואין התעוררות ללא שטויות. נכון? שלום כבוד הרב. איך להתייחס לעצות הרפואיות שלא רק הובאו בגמרא, אלא גם נפסקו להלכה? מה שנפסק להלכה צריך להתייחס אליו כאל הלכה. כן, בבקשה.
סליחה, כמי שעונה, על השאלה הזאת.
מה?
מה שנפסק להלכה. אז כל מה שנפסק בשולחן האוקי לגבי איסורים בגלל שסכנה חמורה מאיסור.
נכון, אלא אם כן הרופאים יגלו שזה לא שייך.
ואז זה לא רק.
נכון.
זה לא בהכבר.
הרב הדגיש, התחייה הלאומית, לעניות דעתי, התחייה הלאומית והתחייה הרוחנית מאוחות הן. מלשון אחיות, לאחות, אלה כבר חבלי משיח בן דוד. היהדות כוללת הכל. איננה אופנה הוליסטית חולפת של ה-New Age. נכון. הלאה. מה? שר כוח.
מה ההבדל בין קצין בצבא הישראלי שמתדל ובין גנרל בצבא הצרפתי או האנגלי?
מה ההבדל, אם כן אתה שואל, בין הקצין הישראלי שמתקדם לבין הגנרל הצרפתי או מה היה השני? אנגלי או האמריקאי? קודם כל, הקצינים שלנו הרבה יותר טובים. אין מה לדבר. נכון? דבר נוסף, יש הבדל עצום. זה פועל למען התחייה הלאומית של עם ישראל, וזה פועל למען העוצמה האמריקאית, שהיא ביסודה רשע. מה שאין כן אותו קצין, הוא פועל למען מגמה שהיא ביסודה צדק, גם אם הוא לא יודע את זה, והוא עצמו איננו מוסרי. כן. תראה, לפעמים אני שומע ביטויים כאלה של דתיים אומרים, מה זה גיבורי מלחמה? גם אצל הגויים יש גיבורי מלחמה. על זה אני אומר, מה זה אכילת מצות? יש גם גויים שאוכלים מצות. כן. אז קשור. כן, בבקשה. אני לא אמרתי את זה בחיים. אני לא אמרתי את זה. אתה אומר שאני אמרתי שכל אדם שנותן את כל כולו לאיזושהי מטרה או לאיזשהו מעשה הוא בפינת צדיק. אני לא זוכר שאני אמרתי את המילים האלה, אני מכחיש אותם בכל תוקף. טוב, הלאה.
מה ההבדל בין אלוף משנה לבעל המכולת, יהודי?
מה ההבדל בין אלוף משנה לבעל מכולת? ההסבר הוא הבדל, הוא פשוט מאוד. בעלי מכולת ליהודים היו גם בכל הדורות. אלופי משנה יש רק עכשיו.
פה בישראל.
כן, בישראל, ואלופי המשנה שלנו הם חלק מקיום מצוות כיבוש ארץ ישראל. אז הם נמצאים במצווה, בין שרצונם בכך, בין שאין רצונם בכך. אלא מה? צריך להסביר, צריך לחקור את תוכן רוחם. בשביל זה אנחנו צריכים לקחת סתרי תורה ממעמקי הגניזה של האומה, ולחשוף את זה כדי שידע מה בעצם מדריך אותו. אגב, יש יהודי אחד שהתלונן על זה, על מה שהרב קוק עושה. זה עמוס עוז. עמוס עוז אמר, עמוס עוז הוא סופר ישראלי גרוע מפורסם, שאמר, הרב קוק סובר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז תדע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. יש רק דבר אחד שעמוס עוז לא יודע, שגם הסירוב שלו להיכנס לקופסה של מחשבת הרב קוק, כלומר הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כי לפי הרב קוק יש הכרח שהנפשות הפועלות לא תמיד תהיינה מודעות למה שהן עושות, כי אם לא, אז הן לא יוכלו למסור את נפשם על אותו חלק שמוכשרים לו. כן, בבקשה.
אני אשלים את זה. אני יודע שלא כל דבר שאדם עושה, זה עולה לו. יש מקרים בודדים שאדם מאבד כסף, מוצא על זה עמי, צדיק, מתפרנס בזה, הקדוש ברוך הוא קובע לו על זה ברכה.
נו, אז מה השאלה?
אז השאלה של אותו המשנה הזה, בכלל לא מתכונן, חילוני, לא מעניין אותו כלום, מה שאתה מצרף אותו.
נכון.
זה לא מסתדר עם השאלה שכתב.
לא הבנתי למה זה...
אדם שאיבד כסף ומצא את זה עני. אם היה מוצא את זה חילוני, לא היה לו קובע לו על זה ברכה.
למה?
זה מה שכתוב.
רשי אומר שאם חילוני מוצא את העבודה
של... אני, יראה שמיים הכוונה...
הרי אתה הוספת מילים שלא כתובות.
אני ממש
לא טוען. עכשיו, אתה טוען ככה, שהעני שמוצא את הכסף הוא מן הסתם יראה שמיים. ומי אמר לך שאלוף משנה החילוני הוא לא יראה שמיים?
לא, בהנחה שלא.
הוא יראה שמיים יותר ממך, שהרי הוא מסוגל למסור את הנפש בגאולת ישראל רק בשביל הכסף. בלי תקוות עולם הבא.
לאותו רגע מהו.
צדיק. עכשיו, כבוד הרב שלום. הרי לאדם יש רבדים. וואי, מתחילים עכשיו לעשות בעיות. כבוד הרב שלום, הרי לאדם יש רבדים. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. המימד של בריאות הנפש הוא חיוני. להתקשרות לרבדים העמוקים יותר. חיוני, אבל לא הכרחי. זו שאלה טובה, אבל מה היא קשורה לשיעור? הפורצת את הנתיבות מעיר הקודש חיפה, שואלת. חילונות, יש לעקור את הקונוטציה השלילית שהתווספה למונח חילונות על ידי התפיסה הגלותית שמקטינה בעל קורקה. קורקה? לא יודע מה זה קורקה. את מהות היהדות לדת. בואו נשתחרר כבר למען השם, מהמנטליות הגלותית, היא איננה רלוונטית עוד. אני ממש מרוצה מזה שהשיעור הפך להיות כמו הייד פארק, אתם יודעים? כל אחד עם ה... שלום גלבוע. הרב, אז אם הרופאים יגידו שהיום זה כבר לא מסוכן לאכול דג עם בשר, או ליטול מים אחרונים בחמש מנח סדומית וכדומה, האם תתיר אז לאכול דג עם בשר? נבדוק, נחשוב על זה. טוב, כן, בבקשה.
הרב מדבר על כך שאותו אלוף משנה עובד למען מטרה צודקת.
כן.
צבא הגנה לישראל של אלוף משנה דרוזי, אלוף משנה ממוצא רוסי שאינו יהודי. כן? את כולם אתה שם באותה פלטפורמה ושלושתם באותה מעלה, או שזה כן וזה לא... המטרה היא אותה מטרה, כולם פועלים מתחיית עם ישראל כמו שהרב מדבר. אז איך אנחנו נשפוט את האחרים? או שאותו אלוף משנה דרוזי או לא יודע מה,
תגיד,
הוא בכלל כמו אותו גנרל בצבא האנגלי.
אז הוא שואל, מה קורה עם קצינים גויים שבצהל? גם הם פועלים לשם מטרה אדירה ועליונה, שהיא תחיית האומה. הלאה. אני בטוח שקיבלת תשובה, מה הבעיה?
אני לא חושב שהבנתי את התשובה.
אני בטוח שגם הבנת. כלומר, אני אמרתי, ומנסם הבנת, שגם... אותם אלופי משנה שאינם מישראל, אבל הם משרתים למען תחיית האומה, גם להם יש שכר.
עכשיו אתה לוקח את אלוף משנה הרגיל ואתה אומר, תשמע, נכון שהוא מתקרב בשביל הדרגה, אבל אנחנו נבדוק את הרבדים התחתונים, ושם אתה תמצא שיש משהו. את אותם רבדים אתה תחפש גם בדרוזים.
בוודאי. הרי כתוב ככה, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. נכון? מי זה כל הדר? זה גם גוי. נכון? לא בכדי הגויים רוצים לגור פה. בסדר? הייל בהקדמה, הייל בהקדמה של רבי יוסף מסס, עליו השלום, לספרו אוצר המכתבים. שם הוא אומר את זה בדיוק. הוא מוכיח את זה מהגמרא גם. כן, בבקשה.
מה הדין לגבי ישראלי שנושא גויה בארץ ישראל...
ראי, אתם עכשיו רוצים להיכנס לפרטי פרטים? לא רוצה. אני לא מבין, מה החוכמה הגדולה בקיומם של אלופי משנה בדורנו? א', זה קורח המציאות. ב', השם מוריד נשמות המתאימות לכך בדורנו. אז מה לנו כי נתבשם מאוויר הפסגות של תהליך הגאולה ונתגאה עם בעלי המקולת של דורות עברו? נתגאה על בעלי המקולת של דורות עברו. בסדר, מקבל. אני מקבל גם שזה קורח המציאות, וזה מעניין שזה... היה כוח, שזה כוח של מציאות עכשווית שעם ישראל יזם אותה, כי יכולנו להישאר גם בגלות, וזה נכון שהשם מוריד נשמות מתאימות, נכון, בהחלט, יש להם נשמות גדולות, ענקיות, כן, בבקשה.
אבל זה נראה כאילו כמו מה שדיבר הרב קוק, זה יותר רלוונטי לדור הציוני הקודם, שהיה להם ידיעה לגבוש את הארץ, ואילו בדור כמו של היום, שרואים שהרצון ללמוד הוא מאוד מאוד נשפע, וגם...
אתה אומר שבעצם מה שהרב קוק אמר היה נכון לגבי הדור של סרוליק של דוש, נכון? אלה עם הכובע טמבל, מכנסיים קצרות וסטן, נכון? ושאחרי השמירה הלכו לחרוש וקצת קראו את כתבי ברנר, נכון? ושרו ביום העצמאות, ושאבתם מים בססון וכו', כן, מול הסמנכ"ל של המשרד לזה, כן, והתלהבו מהדברים האלה, עם אקורדיון. אז אולי עליהם דיבר הרב קוק. אבל בימינו שיש שקיעה של הלאומיות, יש גירוש יהודים, ופוסט מודרניזם וכדומה, אולי לא עליהם דיבר הרב קוק. עד כאן שאלתך? תשובה. עליהם ועליהם דיבר הרב קוק בריבוע. וזאת, משום שהדור שלנו אידיאליסטי פי כמה וכמה לעומת הדור ההוא. שהדור ההוא התלהב מאידיאלים קטנים, בצורה קצת ילדותית לומר את האמת. כן, בעצם אפשר לומר, כל הציונות של ייבוש הביצות הייתה דומה לתנועת נוער מורחבת. כן, אבל בימינו אנשים רוצים אידיאלים אמיתיים, ומכיוון שהם לא מוצאים אותם הם מתייאשים, להתייאש זה גדלות. זה סימן שהם רוצים משהו אמיתי באמת, ולא שתמכור להם סוכריות. הרב, עניין בריאות הנפש קשור לדבריך על כך שתורה ופסיכולוגיה הם שני תחומים שונים, והתייחסתי לחשיבות בבניין הנפשי לפי התורה. טוב, בסדר, מקבל. טוב, ובכן, אנחנו נמשיך. כוח החיים הולך הוא ומתגבר. הוא פורץ לו את נתיבותיו. אבל אנו צריכים לחקור, אני מבקש סליחה אם נפגעת אתה שואל. אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו, השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים, אזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא, השאיפה הזאת, מתגברת והולכת. כלומר, עם ישראל רוצה, זה הפרדה מאוד מעניינת של הרב קוק, כן, אפשר להיבהל כשקוראים את זה. הרב קוק אומר, העם ישראל, בכל מה שהוא עושה, זה בגלל שהוא רוצה רוח הקודש. ורוח הקודש דורש כלים כל כך רחבים, שכדי ליצור אותם נשברים הכלים שהיה לנו עד עכשיו. צבר אומר, יש להתחיל לשבת ולעשות חשבון נפש עמוק. אולי אני רואה את עצמי צדיק, וכבר הדבקתי לעצמי את הכותרת הזו. אבל לרגע לא עצרתי לחשוב באמת ולהבין שאני לא צדיק, אלא רק מצטדק. נכון? אנחנו צריכים להיזהר, לא לרמות את עצמנו. השואל אומר, אלוהי הגויים אינו אלוהי אמת. אז למה יש להם שאיפה להיות בארץ ישראל, ששם אלוהי ישראל? כי כתוב בפורש בנביא, כי השם אלוהי ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. הלאה. דרך הזרמתה, אין פה עוד איזה משהו למטה? טוב, מן הסתם כבר עניתי. טוב. דרך הזרמתה, היא, רוח הקודש, השאיפה הזאת של רוח הקודש, פורצת גדרים. היא מוחקת צורות של תמימות רגילה. כלומר, כל הדתיות כפי שהייתה עד עכשיו, נגרסת לרסיסים. ומאבדת על ידי זה, אוצרות חיים נשגבים. הרבה יראת שמיים, הרבה קדושה, הרבה טהרה, הרבה תמימות, הרבה צניעות. הרבה מידות טובות. כל זה הולך לאיבוד. ולכאורה נשאר המצב היום. כריח מכאן ומכאן. אבל אין זה כי מעבר קצת ארוך, אבל מעבר. תכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה.
זה הניתוח.
זה הניתוח. הניתוח ארוך, מתוחים, משכים כמה ימים לפעמים. כן? אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו הניסה מרום הראשון, ממרום מראשון, שיטביע בכוחו צורה איתנה ממולאה בגבורת קודש יותר מכל מה שהתמימות הבינונית, שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור, יכולה ליתן. יותר מהדתיות, בקיצור. מה שקורה, הבינוניות שאינה מוארה מאור הקודש הטהור, כוונה לדתיות הרגילה. האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים. מה קרה?
הבינונים שנכנסים עכשיו רוצים לראות את הפנימיות.
בדיוק, בדיוק, ממש כך.
אז הניתוח הוא כואב.
בהחלט. אתה אומר כל כך יפה, ובמילים קצרות, מה שאמרתי באריכות, בצורה לא ברורה. אתה אמרת, החילונים היום, הם רוצים את אור הקודש. ולכן הניתוח, כדי להכניס את אור הקודש לשם, הוא כואב. שחורה אני ונווה. איזה נווה. טוב, אשלה הקדוש כותב שכל השס מושרש בסוד. בסוד. זה גם כתוב בזוהר עצמו. אם כן, האם אין לעצות הרפואיות האלה רובד יותר עמוק ופנימי ממשמעותן הפשוטה, כמו כל האגדות חזל? לא יודע מה זה האגדות חזל, צריך להגיד אגדות חזל. אבל אתה צודק, אבל אם אתה מסביר את כל הרפואות שבשס בתור סתרי תורה, אז אני מקבל, אבל זה כבר לא רפואה. מרדכי מירושלים. לא קשור לשיעור, אבל רלוונטי. האם הרב מוכל על כבודו שאני אוכל ארוחת בוקר ואאזין לשיעור? בתנאי שאני לא רואה אותך. מה יעשה דתי רגיל כדי להפוך להיות ישראלי כללי? ילמד אורות. הלאה. האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים. מחיים את, אני לא מאמין שהוא עם הארוחת בוקר התכוון ברצינות לשאול. סתם הוא עשה להגיד איזה בדיחה או משהו. איך נראה לי? כן. אתה אומר, זה מה שקורה כשאין עבודה, אז יש לו ארוחת בוקר, סימן שיש לו עבודה. מאיפה הכסף? טוב. האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים. מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם בעוצם רעם גבורתם. כלומר, האידיאלים הם אידיאלים רועשים. והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים, כלים רבים, נשמות בריאות של דור רענן יושב על אדמתו ועזור בגבורת ישע ימינו. כלומר, הוא צריך גם גבורה, צריך גם אדמה, צריך בקיצור נורמליות. יש סופר ישראלי גרוע בשם א' ב' יהושע שכתב ספר בשם בזכות הנורמליות. הוא מסביר, עם ישראל היה בגלות, ואז הוא לא היה נורמלי. הוא חזר לארץ, הגיע הזמן שיהיה נורמלי. מה זה נורמלי לפי דעת א' ב' יהושע? זה חילוני. חילוני. כלומר, חילוני זה הנורמלי. אולי אפשר קצת לחלוק על חלק מן ההגדרות. אבל אפשר להבין שמה שהוא אומר, זה קצת מה שאומר גם הרב. זאת אומרת שהשאיפה להקעת שורשים בטבעיות של העולם הזה, זה אחד הדברים שדוחפים את התנועה החילונית. כן.
אבל גם אם אני מבין נכון, אני חושב בבית ראשון, אני לא קיים את זה, ובעצם הוא לכל החילונים, הם לא קיימו את מצוות הדת כמו שמדברים עליהם.
אלה שהיו בימי בית ראשון לא היו חילונים, אלה שהיו בימי בית ראשון היו עבריים. העבריות היה לה ציר. ציר מסביב לה היא סובבה. הציר של העבריות היה הנבואה. הם היו מסביב להשרת השכינה. אז זה לא קשור לא לדתיות ולא לחילונות. הדתיות נולדה ברגע שפסקה הנבואה. ואז הזיכרון שהיה פעם משהו הוליד מעשים דתיים. מובן? עד כדי כך שהמעשים האלה באיזשהו שלב נמאסים, כי לא רואים את תוכנם הפנימי, ואז זה מוליד את החילונות. כלומר, הפסקת הנבואה מולידה את הדתיות, הדתיות מולידה את החילונות.
אני מתקשת אבל לנושא והכיוון הלא נכון. הרב דיבר על כך פעם, שאם היו שואלים יהודים, פת בית ראשון, פת הזה, למה הוא עושה? העולם הבא בכלל לא היה רלוונטי בסיפור הזה.
נכון.
זה
כך
צריך לעשות.
לא. אתה אמרת, חצי מה שאתה מייחס לי זה באמת נכון, חצי מה שאתה מייחס לי הוא לא נכון. אתה אומר ככה. שאני אמרתי שבימי בית ראשון, היית שואל יהודי למה הוא עושה, עולם הבא לא היה נכנס בחשבון, זה נכון, זה אני אמרתי. מה שאמרת שהוא עשה בגלל שכך צריך, זה לא נכון, זה לא מה שאמרתי.
הוא אז עשה כשהעולם הבא
לא היה מדבר, עושה.
החילוני היום גם העולם הבא לא מדבר לגביו.
אה?
לא מדבר עברית.
כן. החילוני גם עושה את אותו דבר, עולם הבא מבחינתו, הוא בכלל לא רלוונטי. מה שהוא עושה, הוא עושה כי צריך לעשות. אז בעצם
חוזר זאת, המשוואה,
מה שהיה פעם,
כן, החצי השני של המשפט הוא המתאה. אתה אומר שהחילוני היום לא חושב על עולם הבא, עושה כי צריך לעשות. גם זה לא נכון.
למה?
החילוני היום עושה מפני מטעמים רבים של האידיאולוגיה שלו, שבגללו הוא חושב שצריך לעשות.
זה
בית ראשון, זה מסיבות אחרות שעשו. בימי בית ראשון, יהודי עשה את מה שעשה, מפני שהוא רצה שהשכינה תשרה בעולם.
שם על זה, כאן בבוקר, מה אנשי ייחוד
שלך? ודאי, ודאי. מה זה השכינה שורה בעולם אצלו? מלך ישראל מנצח בקרב, הקורבנות הם לרצון, והגשם יורד בעיתו. ודרך זה, הוא פוגש, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים. ואתם תהיו לי לעם. זה מה שהוא ראה. בסדר? היום החילוני עושה מכל מיני סיבות אחרות. כן. בין היתר כדי להיות צודק, שסוף סוף נשתחרר מיותנו עם כובש. עוד כל מיני שטויות כאלה. כן. תחזור בבקשה לשאלה.
הרב כותב פה, מתקור את תוכנית רוחו.
כן.
אפשר לומר להכין את עולם התורה, לתת מענה לכל התפתחות החיים לעולם, לעם
ישראל. בדיוק. אם יסכים הרב, ישיב לשאלתי. סליחה על השאלה, שלא שייכת לנושא השיעור. ספר הישר, האם הוא מדרש אגדה, או ספר אינפורמטיבי? לא תהיה לי ברירה, אלא שלא לענות לשאלה. בגלל שמכיוון שהשאלה היא מחוץ לנושא של השיעור, ההתייחסות לשאלות שמחוץ לנושא של השיעור, זה ייקח זמן. וחבל על הזמן שזה לוקח מהלימוד שלנו, נוסף על כך שזה מוציא אותנו מהריכוז, מהמיקוד, בנושא הנלמד. לכן, עם כל הכבוד, לא אוכל לענות על שאלתך, הכל כך יפה, האם ספר הישר, אם הוא מדרש אגדה, או ספר אינפורמטיבי. כי אני מוכרח להיות נאמן לכללים שקבעתי לעצמי בשיעור הזה, בלי נדר. שהם שלא לבזבז זמן על טיפול בשאלות שהם מחוץ לנושא של השיעור, אז אני באמת מבקש מכל הלב, סליחה, אבל כדי להרוויח זמן, אני לא אתייחס לשאלה. תודה. כן. נכון.
אז מה היה במקום המעשים דתיים? היה מעשים אחרים או
שלא? לא, בימי בית ראשון היו מצוות, אבל המצוות לא היו מעשים דתיים. הם היו ההתנהגות של אדם שחי בקרבה עם השכינה. שהוא חפץ בקרבתה ואינו חפץ בריחוקה. ולכן נהגו גם לכלל ולא לפרט. בסדר? בבקשה. מה זה האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים? האידיאלים שבמקור ישראל זה כל התוכניות הגדולות שלנו, שהם למשל להביא למצב של מפגש פנים בפנים בין הבורא לבין הנברא. לתת מקום להעלות את כל החיים משפלותם. כן? וכדומה. למשל, כשעושים ברית מילה. ברית מילה זה יכול להגיד להיות עוד מצווה. יש מצווה לעשות ברית מילה. אתה מזמין את המוהל, משלם לו כדי שלא יהיה מי שמל ולא פרה, ואוכלים בורקסים, ואומרים, וואה, איזה שם יפה מצאת לו. משהו כזה. בסדר? זה יכול להיות דבר. מצד שני, יכול להיות לא. שברית המילה זה חלק ממגמה כללית של תיקון הבשר, שגוף האדם יחדל מלהיות מחוץ לקודש. ואז זאת פעולה בעצם מהפכנית שבאה לאחד את עולם הרוח עם עולם החומר עד כדי כך שבעתיד גם תהיה תחיית המתים. בעצם ברית מילה זה הכנה של תחיית המתים. זה לא רק, זה אידיאלים שבמקור ישראל. וזה עובר גם דרך המעשה הציוני. המעשה הציוני הוא המעשה הגדול של איחוד שנעשה בדורים. כן, בבקשה. מה זה העברים? העברים זאת הזהות העתיקה של עם ישראל. אנחנו לא עברים, היום אנחנו יהודים. הישראלי זה יהודי שחזר להיות עברי. אנחנו בדרך, אנחנו מטפלים בזה. אבותינו לא הגדירו את עצמם כדת. אתה יודע שלא. כעברים, כן, כאומה. האומה העברית, כן. ברית המילה מכינה את תחיית המתים. הרי איך תחיית המתים נעשית? התאחדות מחודשת. של הנשמה והגוף, וזיכוך הדדי של זה עם זה. זה אפשר רק אם אתה רואה חוליית קשר בין החומר לרוח בעולם הזה. לכן אתה לוקח את החלק הבשרי היותר שפל שבאדם, כוח החיים היותר בלתי נשלטים, ואותם אתה מחבר אל הקודש. בסדר? זה מה שעושה ברית מילה. בסדר? טוב. האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים. מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם בעצם רעם גבורתם. והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים. מה זה רם גבורתם? זה הרם של גבורתם. הרם זה עוצמה הרסנית שמפלשת לנתיב. בסדר? כלים רבים. מה זה הכלים האלה? נשמות בריאות של דור רענן יושב על אדמתו ועזור בגבורת ישע ימינו. המקדש, זה עוד רחוק. הנבואה, רחוק. והמלכות, כבר התחיל. וכל תכסיסיהם שולחים אלינו את קוים, את אורם הזרוע בארץ חיים. כלומר, יש לפעמים שאנחנו מוקרנים ממאורעות של העבר, והם נותנים לנו עוצמה, ויש שאנחנו מוקרנים ממאורעות של העתיד, והם נותנים לנו עוצמה. הרב אומר שאנחנו היום מוארים מן העתיד, מהמקדש, מהנבואה והמלכות העתידיים. הם שולחים אלינו את קוים. השואל קורא לעצמו דורדור, גם דורנו רוצה לנצח במלחמה ושהגשם ירד בעיתו. אז מה ההבדל בין דורנו לדור בית ראשון? דורנו עסוק במפעל הרבה יותר גדול. דורנו עסוק בסינתזה בין בית ראשון לבית שני. לפי העיקרון שאחד ועוד שניים שווה שלוש. ואנחנו רוצים לבנות את הבית השלישי, שבו יש מיזוג של ההכרה הכללית של בית ראשון, עם ההכרה הפרטית, הדתית של בית שני. ואז מתגלה האידאה האלוהית בכל תוקפה. יעיין הכבודו במאמר נקרא למהלך האידאות בישראל, שבחלק השני של אורות. הרב הנחה הדתי הרגיל, הרוצה להתחבר לכלליות על ידי לימוד אורות. הכיצד תופעה משמעותית כמו נשיא שחור לאימפריית בני אדום אינה חלק מהכלליות שבאורות? הלו, הכיצד? סימן שאלה. תופעה משמעותית כמו נשיא שחור לאימפריית בני אדום אינה חלק מהכלליות שבאורות. נאמר ככה, בלי קשר לתוכן הגזעני שבשאלה, כי מה אכפת לך שהוא שחור או לבן? אבל בוא נדבר על המדיניות שאותה הוא מייצג, הדעות שמובעות על ידי מי שכנראה יהיה גם נשיא ארצות הברית מחר. יש בכיוון שאותו הוא מחדש ביטוי לירידתה של ארצות הברית מההגמוניה העולמית. כלומר אנחנו נכנסים עכשיו לעידן שבו אמריקה חדלה מלהיות המנהל של העולם, ולך תדע מי הולך לנהל אותו, לא בטוח שזה יהיה כל כך סימפטי.
זה מה שהוא
לעצמם גול עצמי? או שזה גול עצמי, או שהם מבטאים את מה שקורה. ועכשיו, מה זה אומר ביחס לאורות? זה למדנו במלחמה, על ההתמוטטות של העולם הקודם, התובע את אורם של ישראל. כי הרי יש היום מאבק על ההגמוניה התרבותית בעולם. יש מוקדים שונים של הגמוניה שמתחרים זה בזה. הגמוניה הכוונה שליטה כוללת. כן? זה בא ממילה יוונית הגמון שפירושה שליט. כן. אז היום יש כמה מוקדים. אחד המוקדים הוא עם ישראל, ועם ישראל מתעצל לצערנו הרב מלקחת בידיים מתפקידו. ייתכן שכל זה מצטרף אל המאורעות הדורשים מאיתנו את נטילת תפקידנו. כן.
לא חלק מהנבואה
שיגידו מה שרוצים. טוב, קרניים מידם לנו, כלומר קרניים הכוונה קרני האור, כן? גלי אורותיהם. מקים על עפעפינו הסגורות בכל משך זמן הגלות, הממסמסת את הכל. כלומר, אנחנו כאילו בהתעוררות. הננו נקראים להיקון, לקראת האור הגדול הזה. מה זה להיקון? כן? היקונו לביאת האור. כן, מה זה האור? מה זה להתכונן לביאת האור? להרחיב את הכלים המנטליים. מה שדורש לימוד רציני של סוגיות היסוד של מחשבת היהדות, סוגיות היסוד של נפש האדם, כל מיני דברים כאלה שנוח לנו להשאיר אותם בתרדמה. אבל חייבים לדון בזה, כי זה השאלות שמטרידות את הדור. לדעת מה אנו, מה? איפה מוצאים את הסוגיות בנפש האדם? קודם כל, במעמקי נפש האדם.
יש,
ודאי. ומה תפקידנו? מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאיתנו? הרוח הגדול והנעלה, השואף לגדולי גדולות, הוא. אז זה דורש בין היתר את הלימוד הנרחב של יסודות התרבות הכללית. הפילוסופיה, האומנות, כל זרמי המחשבה שיש היום, ושיהיו ושהיו. כלומר, אנחנו צריכים להקיף בקרבנו את מלוא העולם, ואפילו יותר מזה.
זה מוכרח?
זה הכרחי. הרוח הגדול, נאמר ככה, תלמידי הישיבות, בשביל מה הם קיימים? בשביל להוות את ההנהגה הרוחנית של הדור. אם הם לא יודעים מה מטריד את הדור, אז איך הם יכולים לטפל בדור? אלא מה, הם יקראו את זה בספרוני מדע פופולרי? ויקיפדיה? הלוואי ויקראו ויקיפדיה. כן. לפי זה תלמיד חכם צריך לדעת הכל. זה כתוב במפורש ברמב"ם, בהלכות שופטים. נכון? יש בהלכות סנהדרין, סליחה. הרמב"ם כותב מי הם הרבנים שמכניסים אותם לסנהדרין. כן, יש הלכות. מה? רגע. נכון. בסדר. אין מעמידים בסנהדרין, בין בגדולה, בין בקטנה, אלא אנשים חכמים ונבונים, מופלגים בחוכמת התורה, זה קודם כל, בעלי דעה מרובה, יודעים קצת משאר חוכמות, כגון רפואות וחשבון, ותקופות ומזלות, והצטגנינות, ודרכי המעוננים והקוסמים והמחשפים. כלומר, אתה צריך ללמוד את האנתרופולוגיות של לוי שטראוס וכו'. והבלי עבודה זרה. תלמד, אתה רוצה ללמוד בסנהדרין? נו, אז תעבור בחינה בברית חדשה, נראה אותך. והבלי עבודה זרה. וכיוצא באלו, כדי שיהיו יודעים לדון אותם. הוא לא כתב פה על 70 שפות. הוא לא כותב, מה אני אעשה?
צריך ללמוד נצרות, אסלאם, דתות אחרות.
צריך ללמוד הכל. יבוא מישהו, אני יודע, לפני הסנהדרין, ישאל, האם מותר להוריד מהגוגל סרטים של יוטיוב? אז הרב, מה זה גוגל? מה זה יוטיוב? איך אמרת? נו, באמת. אתה הולך לרב האורתודוקסי, תגיד, מותר להתפלל מנחה בפאב? מה אסור? אגב, מה זה פאב? הוא מתייאש, הולך לרב רפורמי, רבי רפורמי. מותר להתפלל מנחה בפאב? מותר. אגב, מה זה מנחה? טוב. הרוח הגדול והנעלה, השואף לגדולי גדולות, הוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בהודה וגבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים שממלאת גוויות מלאות דמברי וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה. איך תהיה צהלת חיים אם כל האומנות הדתית מצמצמת בקצת קיץ' ואמירת אוי 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 בתוספת פסוקים? היא רק גבורת הרוח באיתן עליונותה, הזורחת ועולה על האנושיות, בכוח העז של ישראל, ההולך ומתבלט בחיינו בהתפרצם, עתה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. מילה פשוטה, ציונות. באין מטרה לגבורת החיים. כלומר, אם אנחנו לא נבוא ללמד את הציונות מה גנוז בקרבה, תלך הלוך ונמוג. את מי הוא מאשים כאן? את הרבנים. אם אתם לא תעשו את העבודה, זה ילך וימוג. חילה ימעט, היא תתנוון ותצעד אל הבליה. הנכונה לפניה במורד, הכל יידרדר. ומה יהיה בבתי ספר תיכון? רק שטויות. וגבורת החיים העליונה המאותרת בכלל, בקלעם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכליים שלנו, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ומנצחים. מכאן שמחצית התקציב של משרד החינוך צריכה לעבור למכון מאיר, כן. נכון.
פה הרב נותן לכאורה את האופציה, שאם לא
תעשה
מה שצריך, אז כן
יהיו דברים
שאנחנו לא רוצים אותם.
אתה אמרת שמה שכתוב כאן, שיש אופציה להידרדרות, זה גם אומר שיש אפשרות של חורבן.
נכון.
זה לא נכון.
למה?
עיין למהלך העידות בישראל, הוא מסביר מדוע זה לא יהיה. טוב. אגב, יש לי קלטת, יש לי שיעור הנקרא, האם מדינת ישראל תתקיים לנצח? רמז, התשובה חיובית. וצריך לברר מדוע. יעיין הכבודו שם.